טוב, הנקודה שלמדנו בשיעור הקודם, כל עוד ג' אפשר להגיד לפני כן כבר בבית, התחלנו להסביר מה ההבדל בין המושג יחידה שקיים בנפש האלוקית למושג המקביל שקוראים לזה כפירים בנפש הבהמית. הסברנו שההבדל הוא שבנפש האלוקית יש לו רצון אחד. כל הזמן יש לו רצון אחד, הוא רוצה להיות מחובר לאלוקות, והנפש הבהמית הוא כפירים, יש לו הרבה רצונות, רצונות אחרים, וזה בעצם הוא פירוד כל מהותו. עכשיו אנחנו בתחילת פרק ז'. עדיין צריך להבין מה שכתוב, מושכייני אחריך נרוצה. זה הרי הדיבור המתחיל של המאמר, שמסביר לנו את הסדר שהיה מיציאת מצרים עד מתן תורה. אמרנו שיציאת מצרים זה מושכייני. מושכייני זה הקדוש ברוך הוא מושך את הנפש האלוקית כלפי מעלה. במשמעות הפסוק הוא שסדר העניינים הוא בדיוק. הפסוק הזה כותב את זה בסדר הזה. מושכייני זה תחנה ראשונה, אחריך נרוצה, זה תחנה שנייה, הביאני המלך הדריו, זה תחנה שלישית. והיינו, שבתחילה צריך להיות בחינת מושכייני. מושכייני זה עבודה של נפש אלוקית. קודם אנחנו מושך את הנפש אלוקית, לכן כתוב מושכייני לשון יחיד. אחר כך אחריך נרוצה, אז הסברנו שלפי מה שהוא הסביר כאן, שהנפש הבהמית מתאפיינת. זה באיזה הקשר אתה מכניס לסתר פנים? מושכייני זה הנפש האלוקית, הקדוש ברוך הוא מושך אותה. גילוי אלוקי, יציאת מצרים. אחריך נרוצה זה הנפש הבהמית. והוא הסביר שלכן כתוב נרוצה לשון רבים, כי זה היה כל האריכות שלמדנו בפרק הקודם, שכל המושג של הנפש הבהמית הוא רבים, הוא הרבה, הוא פירוד. ואז דווקא אפשר להגיע לבחינה השלישית. מה התחנה השלישית? מבחינת הביאני המלך הדריו. הביאני המלך הדריו זה מתן תורה. זה הסדר. אחר כך, כן, אחר כך דבר. נכון, דברנו על זה בשיעור הקודם. אחרי שעוברים את כל שקירת העומר, אז ודאי, כן. פנים לפנים דיבר השם עמכם, כמו שפסוק אומר. צריך להבין למה צריך את העבודה של הנפש הבהמית ובלעדיה אי אפשר, תודה, אי אפשר להגיע למתן תורה. למה לא יכול להיות מושכייני ישר לחדריך? מה צריך פה בדרך להתעסק עם הנפש הבהמית? צריך להבין, זה מה שואל, למה צריך את זה? זאת אומרת, מזה ניכר שבלי, אם תבוא בלי הנפש הבהמית, אתה לא נכנס לחדר של המים. אתה לא יכול. אתה לא יכול לבוא רק עם נשמה, אתה חייב להביא איתך את כל השטויות שלך, שהם כולם מאוחדים למטרה הנכונה. צריך להבין.
אתה לא מבין אפילו, אתה מראה את השטויות.
שטות דקדושה, הופך את השטות דקליפה לשטות דקדושה, אתה הופך את כל הנטיות הטבעיות, הופך אותם לקדושה.
רוצה שיטים.
צריך להבין מדוע אין מספיק עבודה למושכייני. למה לא מספיק התחנה הראשונה, שהיא עבודת נפש האלוקית מצד עצמה, אלא צריך גם לעבודה דאחריך הנרוצה. חייבים גם את העבודה של הנרוצה, שנפש האלוקית תתלבש בנפש הבהמית דווקא כדי לבררה. זה בעצם אדמו"ר הזקן בתניא גם שואל את השאלה בסגנון אחר. למה צריך שנפש האלוקית תתלבש בתוך הנפש הבהמית? היא מתלבשת בתוכה, בתניא אדמו"ר הזקן מדייק את זה. אם הקדוש ברוך הוא עושה שתי רשויות, יש לך, אתה עושה שיש שתי יצרים, מלחמה ובחירה, אין בעיה. אבל למה צריך שכל פעולה שאדם עושה היא משותפת ומשולבת? הנפש האלוקית לא יכול לעשות לבד. כל מה שאתה עושה...
לא אמרנו על זה בהתחלה, שיצאנו ממצרים, לא היה מצוות, לא היה זה, ואנחנו בעבודה שלנו, אנחנו מזכחים את
ה... השאלה, למה צריך את הזיכוך עם המושכייני, עם הקדוש ברוך הוא לוקח את הנפש האלוקית, ומאיר לו אור, ונגלה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הם כולם רצים אחרי הקדוש ברוך הוא. אז דיברנו במאמר הקודם על הנקודה הזאת. אתה רוצה להוסיף יותר בעומק, למה צריך את הנקודה הזאת? לזכור אותם.
יעקב.
וביותר אין המובן, שאלה מתחזקת, מה הסברנו באות הקודמת? שההבדל בין נפש אלוקית לנפש הבהמית, זה יחיד ורבים, משכני זה יחיד ונרוץ זה רבים, דהיינו נפש אלוקית זה יחידה, יחידה שבנפש, ולכן כתוב משכני, ונפש הבהמית זה כפילים, אין לו את העוצמה הזאת. וביותר אינו מובן, על פי מה שנתבהר לעיל בעניין משכני. מה הסברנו שמה זה משכני, שהוא גילוי בחינת היחידה, והיינו, שעניין משכני הוא לא רק היציאה ממצרים כפשוטו, אדמת בני חם. המושכני זה לא רק השלב הפשוט, הטכני, לצאת ממצרים, לצאת מהחושך, לצאת מהזוהמה. אלא כשאומרים מושכני זה היחידה שבנפש מתגלה אצלך. מה זה נקרא היחידה שבנפש מתגלה? אלא עניין היציאה מכל המיצרים והגבולים. הרי מצד, דיברנו על זה גם כן, שמצד נפש, רוח, נשמה, חיה, זה מצרים. זה גבול. מתי יש את היציאה ממצרים?
היחידה
שבנפש. אז אומרים ליהודי, אתה הגעת למושכני, יצאת באמת מכל המצרים והגבולים, גם מבחינת חוכמה והצילות, אפילו הספירה הכי עליונה, חוכמה והצילות, שהיא גם כמבחינת הגבלה, זה לא עדיין לא היחידה. עד שהתגלה בחינת היחידה, המיוחדת ביחיד, כמו שלמדנו, למה קוראים ליחידה? יחידה זה לשון נקיבה, שהיא בעצם מתגלה ביחיד, שהוא בלי גבול, אז זכורה, יש לך כבר את השיא השיאים, הגעת לגילוי היחידה ברמה הכי גדולה, אומר לך, עם כל הכבוד, למלך אתה לא יכול להיכנס. אם אתה לא תבוא עם הנפש הבהמית שלך, אתה לא יכול להיכנס. למה צריך אותה? ואם כן, איזה יתרון מעלה יהיה בנפש האלוקית, על ידי בירור נפש הבהמית דווקא. נפש האלוקית הגיעה לשיא ההתגלות שלו, נפש רוח נשמה חיה יחידה, אם לא תביא את הבהמה שלך אתה לא נכנס. למה? עד כדי כך שאי אפשר להגיע לגילוי דמתן תורה על ידי עבודה דנפש האלוקית מצד עצמה בגילוי בחינת יחידה. יהודי עמוד עם יחידה שבנפש, רק הוא לא פעל על הנפש הבהמית שלו, זה לא מספיק. כי אם על ידי בירור נפש הבהמית דווקא, כתוב הוא ישאל אותו, אתה בא למתן תורה, מה קורה עם הנטיות הבהמיות שלך? עליהם גם עבדת, אומר לו, אבל ריבונו של עולם, אני שמע ישראל, השם אחד, אני יחידה שבנפש אצלי, אני מוסר את נפשי לגמרי. זה הנפש האלוקית שלך מוסרת, אבל מה עם הבהמה שלך? שמטעם זה לא ניתנה תורה למלאכים. המלאכים אמרו, נע אותך על השמיים, כי המלאכים הם אלוקות ממש. אז אמר, כמה הקדוש ברוך הוא עונה להם? אמר למשה רבינו, תגיד להם, כן? מה הוא אומר להם? כלום, למצרים ירדתם, מצרים יש לכם, בהם יש לכם, שר ומתן. ומי אחרות מה הוא אומר לכם? יש לכם עסק עם חומריות, עם גשמיות, עם בהמיות? אין לכם. תורה, מה אתם צריכים? זאת אומרת, זה תנאי בקבלת התורה. וגם לא לנשמות למעלה. לא רק שמלאכים לא מקבלים תורה, גם נשמות בעולמות עליונים לא מקבלים תורה. כי אם לנשמות בגופים דווקא, כדי לקבל תורה...
אבל הרב, למעלה יושבים צדיקים ולומדים תורה.
נכון, הם לומדים את התורה שהם למדו פה למטה, לפני. הם נהנים מהזיב של תורתן ועבודתן שהם עשו כאן למטה. אבל הם למעלה לא יכולים להזיז עניינים.
אבל הם לא, אבל הצדיקים שלומדים שם תורה, יש להם שם קהל רגיל שלומד מהם תורה שם.
אבל אם יש להם שאלות ובעיות ובלבולים וסתירות ואי הבנות ואיך העניין זז, הם שולחים אס-אמס למטה פה לעולם הזה, שואלים אותם פה למטה מה אתם אומרים, ואז הם יודעים מה לעשות. אין אפשרות לחדש בתורה ולהוסיף בתורה.
מאיפה הוא יודע? הוא היה שם, הרב
עמר. שם עכשיו.
מאיפה אתה יודע שאתה יודע?
שמצרים ירדתם, כי ביצר הרע יש ביניכם. וזה לא מספיק נשמה לבד. צריך דווקא מישהו עם שותפות עם גוף. למה? והיינו לפי שדווקא על ידי בירור נפש הבהמית זוכים להגילוי דמתן תורה. שאלת השאלה למה? זה בעובדה אנחנו יודעים שככה הפסוק אומר, מושכני אחריך נרוצה וביאן המלך הדרה. אתה לא יכול לדלק שלבים. שאלת השאלה מה הסיבה?
כתוב, לא שמעים מבארץ.
שאלה למה? זה שזה כתוב זה ברור לנו, מה ההסבר בדבר?
אנחנו מחפשים את הרזים ורזים.
אך העניין הוא, אז זה אומר ככה. והנה נתבהר לעיל שעבודת דאחריך נרוצה היא עבודת ספירת העומר. הסברנו הרי קודם שזה מושכני, זה פסח, יציאת מצרים, אביאנה המלך הדרב זה שבועות, מתן תורה, כל התקופת ביניים זה אחריך נרוצה, זה ספירת העומר. וידוע שהעומר היה מסעורים, מהקורבנות הבודדים בבית המקדש שהיה סעורים, תמיד המנחות היו מחיטים, רק מחצותה, והעומר מסעורים. למה סעורים? מאכל בהמה. על סוטה כתוב שהיא עשתה מעשה בהמה, לפיכך קורבנה מאכל בהמה. פה מה ההסבר בתקופה הזו שזה דווקא סעורים? כי זה בא להסביר את צורת העבודה של יהודי בתקופה הזו, זה עבודה להביא את הבהמה שלו לקדוש ברוך הוא. ועניינו למעלה, מה המשמעות של המושג בהמה בשפה רוחנית אלוקית? הוא בחינת שם בן. יש בשמות הקודש, יש ארבע אופני צירופים בשם הוויה, במילואים שונים, אז המילוי של שם, המילוי שהצירוף שלו בגמטריה, זה 52, זה שם בן, זה מסמל את המקצות האלוקי, איך שהוא נמצא בירידה, בנפילה, לכן בן זה בגמטריה בהימה, שבהימה מראה על הירידה למטה, וזה התקופה של ספירת העומר, זה ההתעסקות עם הבהימה, עם התחתון. שהמאכל שלה, המאכל של בחינת בהמה, הוא בבחינת מלכות דמלכות. המאכל שלה זה, מה פוש המאכל שלה? מה נותן, כמו מאכל בהמה, כפשוטה, מה בהמה אוכלת, אז זה נותן לה כוח, היא חיות, היא גדלה. המאכל של הבהמה, של שם בן, דהיינו מה יהודי צריך לעשות כדי להצליח להביא את הניצוץ הזה לתיקונו ולשלמותו, ממלכות דמלכות. מה זה מלכות דמלכות? מלכות בכלל, ספירת המלכות של עולם האצילות, מה תפקידו של מלכות? זה הירידה לביאה, לעולמות ביאה. מלכות דמלכות זאת אומרת שהוא החיות שמתפשט בעולמות ביאה לאחיותם, שנקרא לפעמים בשם עומר. עומר, שזה מאכל בהמה, זה כינוי לחיות שמחיה את עולמות, בריאה, יצירה ועשייה. קוראים לזה מאכל בהמה. אז כשאדם מברר את עולמות ביאה, זה מאכל לבחינת שם בן. זאת אומרת, זה מביא את התיקון, זה מביא את העלייה. ועל זה נאמר, והעומר, עשירית העיפה הוא. זה הכמות העומר שהיו צריכים להביא. שכתוב הפסוק והעומר עשירית העיפה, כתוב לגבי מן, כן? והעומר עשירית העיפה הוא, מה הרמז במשקע, בנפח הזה, עשירית העיפה. העיפה, יש ספר שנקרא מעורי אור, הוא מביא את כל המושגים בקבלה, מה כל מושג משמעותו, זה כמו אינדקס של א' לפי א' ב', אז כתוב במעורי אור, שהעיפה הוא בחינת המלכות, העיפה, מרמז על ספירת המלכות, עשירית העיפה, זה מלכות שבמלכות, הוא עשירית, כי מלכות זה ספירה עשירית. עשירית העיפה הוא בחינת מלכות שבמלכות. ונמשך, נחשב לבחינת הדומם. מלכות, מלכות שבמלכות זה הדומם. וכמו בנפש, מה זה המלכות בנפש? אנחנו אומרים זה בפתח אליהו. פה, מלכות פה. אותיות, זה בא ממלכות, זה פה. אותיות עצמם זה דוממים. מה זה אותיות? זה תבניות. אם אתה לא מכניס בפנים רגש או תוכן, אז אם אתה רק אומר אותיות לבד,
דומם.
כלום, אין לזה שום משמעות, זה דומם. רק כשאתה מכניס לחיות, הוא נהיה חי. אז זה נחשב מלכות, שבמלכות זה דומם. וכמשל האותיות שבדיבור האדם, שבאותיות עצמם אין שום שכל ומידה, ומבחינת דומם בלבד לגבי החיות שנמשך בהם, מצד הרגש, מצד הרגש המידות והשכל. ועל דרך זה היא המשכת החיות לנבראים מבחינת מלכות שבמלכות. החיות שהנבראים מקבלים זה ממלכות שבמלכות, הם מקבלים מדומם. הם מקבלים חיות כזו מעטה, אם הנבראים היו מקבלים חיות מזעיר אנפין, על אחת כמה וכמה מאבא ואמא, הם לא יכולים לקבל, אבל אילו יצויה והנברא יכול לקבל, אז יראו בו אלוקות בגילוי, כי הוא יקבל משפע כזה שהוא מלא בחיות אלוקית. מה החיות שהוא מקבל? ממלכות שבמלכות. מדומם בלבד. ולכן הנברא פה למטה, הוא לא מרגיש שהחיות שלו זה אלוקות. ודאי שהוא מקבל מאלוקות, אבל הוא מקבל מדרגה כזו נמוכה, שזה כמו דומם, לא מורגש בו בגילוי את האור. שהחיות היא בהגבלה גדולה, כמו בחינת דומם. וזה עניין עומר שעורים. זה העומר שעורים, שזה המאכל בהמה. עומר שעורים זה עומר. מה זה עומר? עשירית עיפה, ככה פסוק אומר. עומר זה מלכות שבמלכות. העומר הזה הוא נקרא דווקא משעורים. למה משעורים? כי הרעיון הזה של בחינת הדומם, של מלכות שבמלכות, זה מרומז במילה שעורה גם כן. מה זה שעורה? זה שעורה הוא שיעורי, כך כתוב בזוהר. מה זה שיעורי? היי, היא ספירת המלכות, שממנה נמשכת החיות לנבראים, בארבע אותיות של שם הוויה, י' כו' כ', אז היא האחרונה, זה מלכות. כן? י' זה חוכמה, היי זה בינה, היא הראשונה, ו' זה שש מידות, והיא האחרונה זה מלכות. היי זה מלכות. שיעור היי זה מלכות עם שיעור, עם מידה, עם מדידה. מלכות שבמלכות, רק כמות קטנה מאוד. זה עשירית עיפה. וחיות זה נמשך בבחינת מדידה והגבלה ושיעור, שזהו שיעורי. אז יהודי מקבל, העולם מקבל חיות מצומצמת. באים ליהודים, אומרים לו, קיבלת עכשיו את השעורה, קיבלת את המים, קיבלת את האוכל, קיבלת את הכסף, קיבלת דבר שיש בו חיות של שעורה, מה התפקיד שלך עכשיו? העבודה שלך, תניף את העון.
לשתות את הבירה, בירה בסדרים, לא הרע. אני גם אמר, עומר, אז יוצא מזה.
בשיעור ובמידה. העניין של העבודה של העומר, זה שזה יהיה, העבודה של יהודי, זה לעלות את זה למעלה.
אני אמר, ושתה בירה.
אז היא לא מלמטה למעלה,
יפה, בדיוק, זה מה שהוא אומר מיד. אמנם כל זה הוא אופן המשכת החיות לנבראים, מבחינת המלכות של המלכות דרך מלמעלה למטה. צודק. זה הכל שאנחנו מתארים את המשכת החיות מלמעלה למטה. נמשך חיות כזו שהנברא מקבל קמצוץ קטן. הקמצוץ הזה יש לו כל מיני כינויים. הוא נקרא עשירית עיפה, הוא נקרא מלכות שבמלכות, הוא נקרא שעורה. זה הכמות הקטנה שהיהודי מקבל. אבל מה התפקיד של היהודי? אבל על ידי עבודת הנבראים מלמטה למעלה. עכשיו הנברא מכניס את עצמו כשותף בעסק הזה. הוא מלמטה למעלה צריך עכשיו לראות מה הוא עושה עם החפץ הזה, עם הנברא הזה שהוא קיבל. וזה נאמר, והחיות נושאות את הכיסא. ככה אומר הפסוק. והחיות, החיות זה כינוי לחיות הקודש, כן? אומרים...
הפטרת שבועות.
הנבואה שמתארת. אז מה זה נושאות את הכיסא? החיות נושאות את הכיסא, נושאות ומנוסעות. הן נושאות את הכיסא והן מנוסעות על ידי הכיסא. שעל ידי עבודת המלאכים עולה החיות למעלה, ונעשה מזון, מאכל ומזון לבחינת בהמה עליונה. הבהמה צריכה אוכל, יש בהמה פה ברפת, ויש בהמה בספירות העליונות, זה נקרא בהמה גמטריה בן. מדובר על ספירות עליונות. מה נותן לה חיות? העבודה שבאה מלמטה. זה בעצם התכלית של העניין. ועד שעולה לשורשו, יש בהמה שכתוב בסוף, בהפטרה שאומרים ביום כיפור, בבחינת בהמה רבה, שלמעלה מהצילות, יש בהמה כפי שזה נמצא בסדר השתלשלות למטה, יש בהמה שיורד לעולם הזה הגשמי עוד יותר למטה, ויש את הבהמה רבה שלמעלה מהצילות, עד בחינת בהמה דאדם קדמון הוא למעלה יותר. בכל הבחינות האלה, בכל הדרגות האלה, יש את הבחינה הזו של בהמה, והעבודה של יהודי לזכך את הדברים בעולם.
מה זאת אומרת בהמה? מעל עולם כ...
בכל ה... כמו שיש מלכות דאק, כמו שיש זעירם פין דאק, יש בחינת בהמה דאק.
אבל הוא פותק יותר אפילו.
ולמעלה יותר, יותר למעלה, בדיוק, כי אתה רוצה כתובת מדויקת לאן להגיע. תשמור עליו שהכתובת קיים. ועל ידי זה הם נושאים, נושאות את הכיסא, ואדם שעל הכיסא, לבחינת כי לא אדם.
מה שאני מתכוון, שבאמת אדם קדמון, זה הכי גבוה, אין מעל אדם קדמון, לא?
בוא נגיע לשם, אנחנו אחר כך נראה את האופק שיש.
אבל יש לו GPS ישר, אני מסכים, אה?
על כל פנים, זה ה... זה ההסבר בחוץ,
זה לא יעזור.
אז בעצם הוא שאל שאלה, עוד לא נתן את התשובה, אבל נתן את הכיוון. תדע לך למה הנשמה צריכה לרדת למטה? מכיוון שדווקא בירידה למטה יש את העבודה, את ההצלחה יותר מאשר רק כשזה בא מלמעלה. צריך דווקא שהתחתון יהיה לו. לכן לא מספיק כמו שכייני, צריך להיות גם את האחריך הנרוץ. וביור העניין, וביור העניין, דייני, עבודת המלאכים היא בעניין המידות. המלאכים בכלל, כידוע, נקראים חיות, נקראים בהמות. כן? למה קוראים להם חיות ובהמות למלאכים? כי העבודה של המלאכים זה עניין המידות. כמו בהמה שכל עניינה זה מידות, בלי שכל. באופן טבעי, מתוכנת. העבודה של המלאכים זה בעניין המידות. כמו שמבואר, שמיכאל עם כל המחנה שלו זה באהבה, אז אין מצב שמלאך שבמחנה מיכאל יהיה לו עבודה באופן של עירה, כי הוא מתוכנת לקו של אהבה. וגבריאל בעירה. ומידותיהם הם בתוקף גדול שלא כפי אופן ההשגה כלל. המידות שלהם זה בתוקף הכי חזק, בעוצמה הכי חזקה. מידות של בן אדם לעומת מידות של בהמה, למה אצל בן אדם המידות יותר מיושבות?
תיקון.
כי יש לו שכל. זה עובד, השכל מקצנן את המידות קצת, הוא מקרר אותם, הוא מגביל אותם. הבהמה זה מידות בלי שיש משהו מגביל. ככה זה גם בשורש למעלה. אצל המלאכים המידות שלהם זה בתוקף הכי גדול, בעוצמה הכי חזקה. ולכן נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות. וזה פלא. ולכאורה הרי הם בעלי השגה גדולה, מה פירוש המלאך נקרא בהמה? המלאך משיג אלוקות, שהמלאך אומר קדוש, 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 כי הוא משיג שהקדוש ברוך הוא קדוש, קדוש, קדוש. אז הוא לא בהמה, הוא משיג. למה נקראים בשם חיות ובהמות?
בזכות ישראל, לא?
אומרים בסוף ביחד, כי הם רואים את המעלה של יהודים עליהם, אבל הם מעצמם גם יש להם השגה גדולה. לא רק המלאכים, אפילו הצבא מעלה, לא מה, השמש והירח, אפילו הגלגלים בעלי השגה.
זה אני אומר,
שזה כאילו הם שם, בעולם.
לא, הם משיגים, מרוב ההשגה שלהם הם מתבטלים, יש מלאכים שנבראו בששת ימי בראשית. זה עבודה,
כשאתה משיג משהו, אתה צריך לעשות עבודה.
ההשגה זה עצם, הם משיגים את האלוקות והם נעלמים, הם נכללים באלוקות, הם נבראים כל יום, נבראים מיליוני מיליוני מלאכים רצו ומתקללים וחוזר חלילה. יש מלאכים שנבראו בששת ימי בראשית והם חיים עם קיימים, אבל כל הסוגי המלאכים הם בעלי השגה גדולה. מה התוצאה של ההשגה שלהם זה תלוי איזה סוג מלאכים, אבל הם בעלי השגה. אז ולמה נקראים משם חיות ובהמות? כי הביטוי חיה ובהמה זה לכאורה ביטוי מעליב. הוא בהמה, הוא לא אמר מוזים, בהמה. אז אומר לך, העניין הוא לפי שעיקר עניינם אינו השגה. יש להם השגה, אבל לא זה התפקיד שלהם. כי מעניין המידות, והמידות שלהם הם בתוקף גדול, שלי לא כפי אופן ההשגה כלל. שם המידות הם לא ביחס של כמה הם משיגים. המידות שלהם הם בעוצמה, בין הרוח יותר, יש להם גם השגה. אם ניקח לעבדי לבהמה, לבהמה יש גם השגה. ברמה...
היא לא טיפול בבור.
כן, יש לה את הדברים שלה, את ה... צרכים שלה, יש לה השגה. בהמה אחת יכולה לרוץ לעזור לבהמה אחרת מהסוג שלה, ותמסור את הנפש בשביל להציל את הבהמה אחרת. היא מבינה בדיוק מה לעשות. הרבה יותר מהר ממה שבן אדם יחשוב מה לעשות והיא כבר שם. אז יש לה את הדברים שלה והיא משיגה, אבל המידות שלה הם הרבה יותר עוצמתיים מההשגה שלה. כי אתה לא יכול לשבת ולהסביר לה שיעור והיא תבין. בעיקר זה אצל המידות. ההשגה שלה היא פחות מה... תוקף של המידות. למה זה אצל בהמה כפשוטה ככה? כי ככה זה בשורש, למעלה. ומזה שההתקשרות המידות שלהם היא בתוקף גדול שלא כפי ההשגה, מזה שהמידות שלהם הם הרבה יותר עוצמתיים מההשגה שלהם, מובן ששורש המידות הוא למעלה מהשכל. מזה אני גם מבין שהמידות שורשם יותר גבוה מהשכל. לכן, אם המידות היו חייבים לבוא מהשכל, אז זה יכול להיות שהמידות שלהם יהיו יותר חזקות מהשכל. אלא השורש של המידות יש לו שורש עמוק. השכל יש לו כוח שהוא יכול מוח שליט על הלב, הוא שולט על הלב, אבל המידות שורשם יותר גבוה, ולכן אצלהם המידות הן בתוקף הרבה יותר מהשכל. ויובן זה על פי ההפרש בין התקשרות רב ותלמיד, התקשרות רב ובן. מה היחס בין רבא לבן, או יחס של רב ותלמיד? היחס של אבא ובן הוא לא עומד על אותו ערוץ של יחס של רב ותלמיד. כל התקשורת של הרב והתלמיד זה על בסיס של שכל. הוא הרב שלי, אני תלמיד שלו. אז בגלל שהוא התלמיד שלו הוא יכול לעשות למענו ולרוץ למענו ולהתמסר אליו, הכל טוב, אבל הבסיס שעליו מושתת כל התקשורת, אם זה שכל אז יש לזה את המשבצת שלו, את ההגבלה שלו. אבא ובן, על מה עומד הבסיס של אבא ובן? בעצם זה תוקף אחי, זה לא בכלל, איך כתוב בזוהר, הוא מביא את זה בתניה, כברא דאשתדל בת רבוי ואימא ומסר נפשה למיתה, רך אם לא נהיית מגרמה ורוחה ונשמעת, הוא מוסר את נפשו לגמרי עבור. כי למה? כי זה רמת התקשרות שהיא לא בנויה על טעם ודעת, על שכל. נראה איך הוא מתאר את זה במאמר. ביובן זה על פי ההפרש בין התקשרות רב ותלמיד להתקשרות לאב ובן. דרב ותלמיד דניאב שהתלמיד מקושר לרב. מכל מקום, התקשרותו היא בהגבלה ובהתחלקות. הוא מקושר לרב שלו, אבל בהגבלה. בהתחלקות, זאת אומרת, בדיוק, היום יותר או פחות, לא ראיתי אותו הרבה זמן כבר, צריך לחדש את זה אולי וכן הלאה. והיינו דעים היות שמצד עצם עניין ההתקשרות הייתה צריכה להיות ההתקשרות באופן של בלי גבול. לכאורה, ההתקשרות, אני כל כך קשור אליו, זה הייתה צריכה להתקשרות בלי... עד הסוף. אז למה ההתקשרות של רב ותלמיד הוא... יש לו את ההגבלות שלו? מכל מקום, כיוון שתם ההתקשרות ומצד ההשפעה שהשפיעה לו הרב, למה אתה מקושר אליו? שאלה שתראה, למה ההתקשרות שלי התחילה ביום שהוא התחיל ללמד אותי, זה קרה בשיוך הראשון, אני זוכר, זאת אומרת, ההתקשרות יש לה איזה נקודת התחלה והתפתחות. אז כל ההתקשרות בנויה על היסוד הזה של הטעם ודת, לכן באה ההתקשרות בהתחלקות, כי היא פי אופן ההשפעה. לכן ההתקשרות שיש לך בין התלמיד לרב, היא מוגבלת. כמה השפעה קיבלת ממנו, ככה הקשר.
מה זה התחלקות? מה הרעיון במילה התחלקות?
היום יותר, מחר פחות.
שינויים.
שינויים. שאין כן באב ובן. אבא ובן, ההתקשרות היא לא עם היגיון. ילד קטן, הוא לא מבין אפילו למה הוא אבא שלו. הוא קשור אליו. לא יכול להסביר למה. הוא לא יחליף אותו עם מישהו אחר. הוא יודע, זה אבא שלו. ההתקשרות היא בתוקף גדול, להיותו מצד עצם האב. זה לא בא בגלל שאבא הוא חכם, והוא הסביר לך, והוא נתן לך, והוא גידל אותך. זה בא במשהו פנימי ומהותי. אז זה דוגמה להתקשרות של למעלה מתעמדה. ואת זה אנחנו נשליך על המידות של המלאכים. המידות של המלאכים הן מידות כמו בן ואבא. למעלה מתעמדה את ליום. כמו בן ואבא. עכשיו, בן ואבא, המידות של הבן לאבא, ואבא לבן, זה לא מתעמדה.
אבל למה בהגדרות שבאת עליו לא פעם של בית רובות שמעים שיחויות?
זה לא סותר.
זה לא רובות?
אני לא אומר כרגע שאם זה בבחירה או לא בבחירה, אבל מה קיים? איזה סוג קשר? איזה סוג אש? זה לא מדוד, זה בעוצמות. ועל פי זה יובן גם שזה בלי טעם ודעת, זה נקרא בהמה. אצלנו בהמה זה חיסרון, אין לו שכל. אצלו פירושו בהמה, כי המידות שלו הן לא מצד השכל. לכן אני קורא לו בהמה. מידות לא מצד טעם ודעת. טעם ודעת זה שיקול והחלטה ונתון לשינויים. אצלו זה בגלל מתוכנת. זה הוא כל העוצמה. ועל פי זה יובן גם במידותיהם של המלאכים. שהם בתוקף גדול. שמזה מוכח ששורש המידות אינו מהשכל. מזה מובן שהמידות לא באים מהשכל, המידות באים ממקום בנפש הרבה יותר גבוה. והיינו, ומה קורה במידות שכן נולדו מהשכל? אז במידות האלה כן נולדו מהשכל, זאת אומרת, כאילו יש מידות ש... אם אני קובע שהמידות יש להם שורש יותר גבוה מהשכל, אז זה קביעה מוחלטת בכל מושג המידות. אז מה קורה במידות שכן נולדו מהשכל? אז הוא מסביר, והיינו שגם במידות שבאים מצד השכל, גם אם זה מידות כאלה שההיגיון כביכול יצר אותם, הרי זה באופן שרק התעוררו את המידות באה מצד ההפסקה. הוא הדליק אותו. הוא הציט את העניין. אבל שורש המידות הוא למעלה מהשכל. ולמעלה גם משורש השכל. שורש המידות זה בא מעצם הנפש. השורש של המידות זה משהו מאוד מאוד פנימי. לכן, היגיון, שכל, אתה יכול להסביר לבן אדם...
נותב אותו,
כן. הבנת היום ככה. בוא אני אסביר לך שתבין בדיוק הפוך. לא כזה קשה לשנות לו את הדעה שלו, יש לו סטיגמה, נראה לך ככה, בוא אני אשכנע אותך, אני אסביר לך. אבל מידות שהן טבועות בנפש זה לא...
איך אנחנו יותר ממלאכים, אם אנחנו, כאילו, הבן אדם צריך להיות מוח לב...
אתה מדבר כרגע מה המעלה של נשמה על מלאך, יש לו שליחות אחרת, יש לו מעלה גדולה.
לא, אבל אנחנו מדברים גם על
המידות,
הם
קשורים לקדוש ברוך הוא,
והקדוש
ברוך הוא
כמו אבא של המלאכים, אם אנחנו משווים.
זה המעלה שלהם, אבל זה גם החיסרון שלהם, הם רובוטים, זה בלי עבודה. אצלנו זה בעבודה, זה מעלה אחרת לגמרי.
זה ברור, כן, אבל הקשר שלהם ושל הקדוש ברוך הוא, אתה אומר זה אותו דבר, זה כאילו...
קשר עמוק ופנימי וחזק. נראה אחר כך את ההבדל בינינו למלאכים. כרגע אנחנו באים לתאר את המלאכים עצמם. על כל פנים, שורש המידות הוא למעלה מהשכל, וכמו שהוא בשורשם למעלה, שהשורש דה זעיר אנפין הוא למעלה מהשורש דה אבא ואמא. כשמדברים בקבלה על השורש של הספירות העליונות, אז יש את הביטוי הידוע כמאמר, כתוב ככה, יש ביטוי מפורסם שהזוהר אומר, אבא ואמא, מה זה אבא ואמא? במידות, בספירות, חוכמה ובינה, במזלה התקללו. הם כלולים בבחינת מזל. וזעיר אנפין, מה השורש שלו? בעתיקה אחיד ותליה. הוא כלול בעתיק, הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, השורש של הזעיר אנפין, שבפועל זעיר אנפין בהיררכיה, הוא מתחת לאבא ואמא. אבל השורש שלו יותר גבוה. ולכן מידותיהם של המלאכים הם בתוקף גדול שלא כפי אופן השכל.
איפה זה מוזכר שהשורש שלהם שם?
איפה מוזכר מה?
שהשורש שלהם
זה... זה הציטוט מהזוהר. ציטוט מהזוהר. ויובן זה גם כן על פי מה שאנו רואים במידות האדם למטה. אפשר לראות במידות של הבן אדם. אפשר לראות את זה בחיים של הבן אדם. דבר, מה שאפשר לחוש את זה. את הנקודה הזו, שהמידות הן יותר גבוהים מהשכל. איפה אפשר לחוש את זה? הוא מביא כאילו ניסוי בחיים, שגם המידות שנתעורר בהם על ידי הצגת השכל, לפעמים נמשכת למשהו מסוים, כי הסבירו לך, הסבירו לך והבנת שהדבר הזה הוא חשוב וטוב, ואתה תעורר לך חשק מאוד גדול לדבר, שוקה מאוד גדולה לדבר. המידות הן בתוקף גדול, אתה ממש רוצה את זה ואתה משתוקק לזה, וגם כאשר ישתנה השכל, מכל מקום ישארו המידות בתוקפון. יכול להיות שאתה כבר לא זוכר איך הגעת למסקנה הזו, אבל אתה רוצה את זה. אם כל המידות היו באים רק בגלל השכל, באותה שנייה שההיגיון נעלם לך, אז המידות היו צריכים להיעלם לך. למה המידות ממשיכים לרקד אצלך כשאתה כבר לא זוכר למה? סימן שלא השכל הוא המקור של המידות. השכל הוא רק... מעורר את המידות. התנאה. אבל ברגע שעוררת אותם, מתברר שיש להם שורש הרבה יותר נעלה.
באמת אתן ילדים,
ילד שכועד, מסיבה מסוימת שהוא... כי אצלו זה בלי
תעמלת. פתאום הוא ממשיך ללחוץ ולחוץ ולחוץ.
הוא כבר לא זוכר למה. ולכאורה...
גם מבוגרים ככה.
ילדים מבוגרים. ולכאורה... כיוון שהתעוררו את המידות בא מצד השכל, יש איזה דוגמה במאמרים שכתוב על הזליגה של המידות אחרי התפילה, מה שנקרא יניקה של החיצונים, אני חושב שיכול להיות שבזמן התפילה הוא היה בהירת שמיים מאוד מאוד גדולה, בגלל שהוא התבונן בגדולת השם, זה עורר לו יראת שמיים. הוא סיים את התפילה, הוא ממשיך באותה תנועה של לירה, אבל זה מתבטא בעצבנות על הסביבה, ובמתח. מה אתה במתח? מה קרה? מה אתה כזה? כי הוא לפני זה היה בתנועה שעורר אצלו את התנועה של לירה, אז הוא נשאר באותה תנועה, בלי, אין היגיון. כי המידה מתעוררת, אז מתעורר גם, הוא ממשיך גם אם הטעם בדעת כבר לא קיימים פה. לכאורה הוא שואל, כיוון שהתעוררו את המידות בא מצד השכל, איך אפשר שהמידות יישארו בתוקפם גם כשנשתנה השכל? אז מה הכרח לומר כתוצאה מההוכחה הזו? אך העניין הוא, לפי שבאמת שורש המידות הוא למעלה מהשכל, ורק שנתעוררו על ידי השכל. ולכן, הנה כל זמן שהמידות הן בדקות והן כלים להשכל, אז הם מאיר בהם השכל ופועל שינוי בהם. אם המידות שלך הם עדיין בעדינות, אז השכל עדיין יכול להשפיע עליהם. ברגע שהמידות התחילו להשתולל, כמו שאתה אומר, אין לי מי לדבר. אתה לא יכול לדבר. השכל מרגיש, נוצר כאן איזה נתק. הוא משתולל קדימה, אין כבר, אין שפה. אדם עם עצמו לא יכול לדבר. כל מיני שהמידות הם בדקות, הם בעדינות, בהתיישבות, אז הם כלים לשכל, אז הם העיר בהם השכל, ופועל שינוי בהם. אז אתה עדיין יכול לנווט את זה, לעצור את זה, שיהיו המידות כפי אופן השכל. אבל כאשר המידות מתרחקים מהשכל, ובאים בחומר הלב, המידות כבר ירדו לרגש, לעולם הרגש, ונשים מידות ממש, אז אינם כלים לאור השכל. מידות ושכל זה שתי עולמות שונים. שכל זה עולם קר, מידות זה עולם חם, שכל זה עולם אובייקטיבי, מידות זה עולם סובייקטיבי. זה שתי עולמות מנוגדים לחלוטין. כדי שהמידות יקבלו מהשכל, הם צריכים להיות טיפה יותר בהתיישבות, יותר עדינים.
מה שאמר רבי אבא שבלה, רופא בווינה, תפקיד של
חסיד
ולבנות גשר בין
המוח ללב.
אבל אם המידות בתוקף גדול, אז גם השכל לא היה שם.
השכל?
לא היה שם.
לא חייב.
למה אם המידות יותר מדי בכוח גדול, אז השכל לא ישר. נגיד אתה אוהב מישהו מאוד מאוד, אז אתה
השכל
מעוות את המציאות לטובתו, אתה רואה את המציאות אחרת.
כי יש לו אינטרס, הוא קיבל שוחד.
נכון.
זאת אומרת, השכל התחיל, ואחרי זה הוא, כמו שאומרים, לא לכך התכוון המשורר. התחלת במסלול ורצת קדימה לא לכיוון שהשכל התכוון. ואז, אם השכל יכול לפעול בהם, השכל כבר לא מצליח להטות לכיוון הנכון, ולכן דווקא אז הם בתוקף גדול. ברגע שהשכל כבר לא שולט עליהם, פתאום יש להם עוצמות הרבה יותר גדולות, כי כל המתינות של המידות באה כשהשכל מצליח להעיר בהם, אז הם מתונים. לכן, כמו שאמרנו קודם, ההבדל בין ילדים למבוגרים, או מבוגרים שהם ילדים, ההבדל, כשהמידות הם מתון, לא אימפולסיבי להגיב מיד, סימן שהוא יש לו, השכל שלו שולט, הוא בא לו להגיד משהו והוא יודע לעצור. זה תלוי כמה כוח השכל פועל אצלו. אם הוא לא יכול לעצור בכעסים שלו, אז יש כאן בעיה שהשכל לא מספיק מהיר. לא, בפשטות הם תולדות, אבל משהו מסביר לנו כאן, שהם לא נולדו מהשכל, השכל מגרה אותם. השורש שלהם הרבה יותר נעלה. ברמה הזו יותר, אבל המלאך לא יכול לשנות את זה, ואדם כן יכול לשנות. המלאך הוא מתוכנת. מיכאל לא יכול להיות עירה, וגבריאל לא יכול להיות אהבה. לאדם יש לו בחירה ויש לו תפקיד, ויכול לעצור ולשנות, והוא צריך תפקיד אחר. אמרנו קודם, בעלי השגה גדולים, אבל המידות שלהם הם בתוקף יותר גדול. המידות הן תמיד יהיו יותר, אבל הוא יכול לעבור למידה אחרת עם תוקף גדול. יש לו יכולת, לא כזה קל לשחק, אבל יש לו שליחות כזו, הוא יכול לעשות משהו. הוא לא רובוט. והיינו, נחזור חזרה לעניין, מתי שהמידות התחזקו מאוד והשכל כבר לא משפיע עליהם, שעל ידי זה שנתרחקו מהשכל, ברגע שהוא מתרחק מהשכל, כי השכל כבר לא מצליח לנווט אותו, אין בהם הגבלה שמצד השכל, אז כבר גמרנו, מתחיל להשתולל. כמו בהמה שמשתוללת. ואז מאיר בהם שורשם שלמעלה מהשכל. כל זה היה, כאילו, יצא מהצעת כדי להסביר לנו מה זה מלאך. חוזר חזרה לביור. וכך יובן בעניין מידות המלאכים. שהם בתוקף גדול מצד שורשם שלמעלה מהשכל. המלאכים הם בתוקף מאוד גדול. השורש של המידות שלהם הוא מאוד מאוד גבוה. ולכן על המלאכים כתוב, והחיות נוסעות את הכיסא. כמו בגשמיות, הבהמה יש לה כוח יותר חזק מבן אדם. השור, הסוס, יכול להוביל אותך למקומות רב תבועות בכוח שור. הבהמה יש לה כוח עוצמתי, ואחרון יכול לרומם את הבן אדם. המידות של המלאכים יש להם תוקף מאוד גדול. ולכן הם נוסעות את הכיסא, מבחינת אדם שעל הכיסא, לבחינת לא אדם. כמו שמבואר בחסידות, ההבדל בין אדם ללא אדם, כתוב על הקדוש ברוך הוא. לפעמים כתוב אדם, כן? אדם העליון. לפעמים כתוב את הלשון ששמואל אמר לשאול, כי לא אדם הוא לעיניך. מה זה לא אדם? אז הוא אדם או לא אדם? יש בחינה שנקראת אדם, יש בחינה שנקראת לא אדם, שזה למעלה מבחינת אדם. אז החיות נוסעות את הכיסא לבחינה שלמעלה מבחינת אדם. והיינו שיש בהם יתרון מעלה גם על המידות האצילות. שהמידות האצילות הן בהגבלה, לפי שהן בדקות. ולכן הן בהגבלה, מידות האצילות הן בהגבלה, כי המידות האצילות זה אדם. אדם זה סדר ספירות האצילות, כן? בתוך סדר הספירות יש אבא ואמא, חוכמה ובינה, ושולט על זעיר אנפין. ולכן הם בהגבלה מצד הארץ חוכמה ובינה שמיעו בהם. מה שאין כן במידות דביעה, המידות של ביעה, ביעה זה בהמה. אנו קודם מלכות, מלכות דמלכות, זה שעורים, זה החיות שיורדת לביעה, זה בחינת בהמה. שם בן, שם בן ירד, הניצוצות נפלו פה למטה. שם בהגשמה, ואינם כלים לאור המוחין. אור המוחין לא מאיר פה, ככל שהעולם נמוך יותר, פחות יש גילוי של אור המוחין. מצד זה הם בלי, בחינת בלי גבול. זה הרי בא לענות על שאלה, הוא שאל, למה צריך את הבהמה איתנו כשעולים למתן תורה? זאת אומרת, אתה יודע איזה כוחות יש לבהמה? כשאתה תבוא עם הבהמה, אתה תבוא הרבה יותר עוצמתי. נרוצה. יש בו מעלה עצומה, יש בו מידות ששורשה מאוד גבוה, ואתה יש לך תפקיד לקחת את המידות העוצמתיות שיש פה למטה, בבחינה של ההגשמה של ביה, ואינם כלים לאור המוחין. ומצד זה הם מבחינת בלי גבול. כמו שאמרנו קודם, המידות, מתי הם בלי גבול? כשהמוחים כבר לא שולטים על המידות, אז הם נהיים בלי גבול. אז החיסרון של ביה, זה היתרון שאנחנו מחפשים פה, לקחת את הפלוס שיש פה, לפי שמאיר בהם. אבל הם גם מקבלים מוחים, לא? של ביה. כמו שאמרנו קודם, גם מידות של בן אדם שמתחזקים על המוחין, הם גם בא מהמוחין, אבל הוא התחזק. כי זה לא עניינו, זה לא תפקידו. גם המלאך יש לו השגה גדולה, אבל המידות שלו יותר חזקות מהמידות שלו.
מידות יותר בתוקף על המוחין, מהבינה, על המוחין, זה דבר מקולקל, זה לא דבר...
נכון, לכן... זה דבר מקולקל, לכן הבן אדם צריך להתערב פה בעזק, לעשות סדר. זה נקרא ניצוץ.
אבל אז איזה את זה שבשורו שם יותר
גבוה? יש.
אתה מוח שולט על
ה... יש, ברגע שאתה עושה סדר, כמו שמבואר... יש מאמרים מפורסמים שמדברים על הסיבה למה אדם צריך לאכול, למה אדם לא יכול להתקיים כי הוא מקבל חיות ישירות מנעשה אדם, בצלמנו כדמותינו, למה הוא צריך לקבל חיות מתעשי הארץ דשא, כי השורש שיש בדשא יותר גבוה, ואתה אוכל אותו בצורה נכונה, אתה מקבל ממנו כוחות יותר גדולים, אתה מנצל, הוא נשאר, הוא גבוה, כפי שהוא בלי... התערבות שלך הוא מקולקל. אתה יודע להשתמש, זה כמו שתגיד, בהמה. בהמה רצה היא מסוכן, אתה שור שנגח. אבל אם אתה יודע לשלוט עליו, אז אתה רב תבועות בכוח שור. אתה לא הופך אותו למבוית לבן אדם. הוא נשאר שור, אבל הוא יודע...
אתה רוכב עליו.
אתה משתמש עם האנרגיות שלו בכיוונים נכונים. לפי ש... עוד פעם. המידות של ביה הם בהגשמה... אינם כלים לאור המוחין. וזה החיסרון שלהם, ומצד זה מבחינת בלי גבול. החיסרון שלהם שהמוחין לא מאיר בהם, אז הם עוצמתיים. לפי שמאיר בהם, שורשם שלמעלה מהשכל. וזהו, זה מה שאמרנו קודם, שהחיות נוסעות את הכיסא. שהן נוסעות ומגביעות את כללות ההשתלשלות לבחינת לא אדם שלמעלה מהשתלשלות. למה? כי יש בהם גילוי של בלי גבול. כל זה בעצם הקדמה, אנחנו דיברנו על על הנמשל, אבל כל זה שמדברים על המלאכים פה, אנחנו לא במאמר ללמוד על המלאכים. אנחנו רוצים לדעת מה העבודה שלנו בספירת העומר. אז כדי להסביר את זה, אז הוא הביא שהעומר זה מאכל בהמה, ומה זה בהמה, זה בן. תחיל לדבר על המלאכים שהם בעצם החיות נוסעות את הכיסא. כל זה היה כהקדמה עם כל הערכות, עכשיו נחזור חזרה, מה אם כך העבודה שלנו. וכשם שהוא בעבודת המלאכים, כך הוא גם כן. ועוד יותר, בעבודת בירור המידות בנפש הבהמית. אותו הדבר שיש לנו בהמה, הנפש הבהמית שלנו, בעניין מסוים היא כמו מלאך. כמו מלאך, תהיינו, יש לה את עוצמות. רק היא בהמה, היא
שורשו משם.
שורשו מאוד גבוה. אבל הוא נפל למטה. והעבודה של יהודי זה לרכב על הבהמה. שהיא עבודת ספירת העומר. שהמידות בנפש הבהמית הן בתוקף גדול. לפי ששורשה מעטה הוא. הנפש הבהמית, המידות שלה יותר חזקים מהנפש הבהמית.
חזקה.
כל דבר, כשאדם מצליח, אדם חוזר בתשובה ונהיה לו פתאום רצו ועוצמות בין ארוך יותר מהצדיק. למה? כי המידות הבהמיות הן עוצמתיות. אתה רק עכשיו מנווט אותם לכיוון הטוב. כיוון שהמידות הן בהגשמה שאינם מקלים לאור המוחין, לכן מי בהם שורשם? החיסרון של המידות שהן לא מבויתות, המוחין לא מאירים בהם, אז מאיר בהם השורש העליון, והשורש העליון שלהם הוא בלי גבול. ומצד זה הם בתוקף גדול. אמנם אי אפשר לברר את המידות לנפש הבהמית על ידי גילוי אור המוחין. איך אתה תבוא עכשיו לבהמה ותתחיל לדבר איתה, לגלות לה אור המוחין, תסביר לה. היא לא מבינה את השפה הזו. כי הרי כל הבעיה שלה שהיא כבר לא כלי למוחין. אם היא הייתה כלי למוחין, אז היא לא היה בתוקף.
לא הייתה בהמה.
עכשיו היא בהמה, היא משתוללת. למה? כי היא לא כלי למוחין. אז מה העבודה? נראה פשוט כמה עוד שלוש ארבע שורות. שהרי המידות לנפש הבהמית נתרחקו מהשכל. בינם כלים לשכל. כנ"ל. ולכן השכל לא יפעל בהם מאומה. אומרת זה ביידיש, מצייכל קמן נים נידר נמן. עם שכל אי אפשר לכבוש אותו. עם שכל זה לא הולך. אל תנסה לדבר אליו
נגדך.
והבירור שלהם, על די גילוי אהבה רבה שלמעלה מטעם הדת, תראה לו שאתה מכיר את השפה שלו. תעורר אצלך את היחידה שבנפש. תעורר אצלך אהבה שלמעלה מטעם הדת. הוא מתחיל לדבר על העניין. אני רואה פה מישהו שהוא מצוין, אני חבר שלו. אתה כובש אותו כשאתה מדבר בשפה שלו. הוא מבין את השפה הזו, הוא מבין של תוקף. אתה בא בתוקף של קדושה, אבל הוא יהיה מוכן להירתם, כי הוא רואה שיש כאן מישהו עוצמתי, שזהו מה שנאמר, והניף את העומר. זה העבודה לענף. מה זה העומר שדיברנו קודם? העומר שעורים, זה הבן, זה השיעור A, זה הסירית הריפה, מלכות שבמלכות. הניצוץ שהוא למטה עם כל העוצמה שלו. אתה תניף את העומר. מי היה מניף את העומר בבית המקדש? הכהן. תעבוד בעבודת הכהן. תהיה אתה הכהן. תהיה כהן גדול. דיינו, דקאי על הארון. כהן גדול. דאהבת הארון, קם הרבה, אהבת השם של הארון הכהן, היא בלי גבול. וכידוע במעלת אהבת הארון על אהבת אברהם. אהבת אברהם, אברהם אבינו גם נקרא אברהם אוהבי, אברהם מוחסד. אהבת אברהם מבחינת אהבת עולם. אצל אברהם אבינו זה אהבת עולם, זה אהבה של מדידה והגבלה. ואהבת אהרון, אהבה רבה. במילה אהרון יש את האלף איזה אהבה, והרי זה רבה, אהבה רבה. ודווקא על ידי גילוי אהבה רבה שלמעלה מטעם ודעת, יכולים לפעול בירור המידות לנפש הבהמית. אתה לא יכול להתעסק איתו עם אתה חייב לצאת מהכלים, זה נקרא שטות הקדושה. כשאתה הולך בשטות הקדושה, כשאתה הולך בהתחברות שלמעלה, יחידה שבנפש, זה השפה שאתה יכול לדבר איתה.
אבל אהרון זה היה מצד הגבורות, לא?
אהרון זה חסד. אברהם הוא אבי. אוהב שלום, אוהב שלום.
אהרון.
אהרון, אה? אהרון. אהרון, דברים על אהרון.
חברותי בעולם שפנים הזמנים.
מה?
המפריע הפגור זה שכנים הזמנים. זה מה שידוע.
אני כל כך הבנתי הרב, מה העניין של השכן על המידות?
רק רגע, נסיים רק עוד שורה וחצי. ועל די בירור המידות לנפש הבהמית, אם הצלחת לברר את המידות של הנפש הבהמית, נעשה עלייה גם בנפש האלוקית. אתה מקבל את השורש שלו, כמו שאמרנו קודם, הזכרנו בקיצור על האוכל. הרי יש לו שורש גבוה יותר ממך. רק הוא בבעיה, הוא נפל למטה. אתה מצוין, אתה נשארת אלוקי. אם אתה תצליח לרתום אותו, אתה תקבל ממנו את השורש שלו, את השורש של התאו. לפי שעל די זה מגיעים בשורש די נפש הבאמית בתאו שלמעלה מתיקון. זה נהיה אורוד את תאו, מכילים לתיקון. אתה מקבל את השילוב המנצח כשאתה מצליח לפעול על נפש הבאמית. זה לכאורה אמור להיות תשובה שלמה הקדוש ברוך הוא רוצה שסדר העניינים יהיה לפני יביאני המלך הדרב אחריך נרוצה, למה אי אפשר להסתפק עם המושכייני? כי באחריך נרוצה יש
אוצר,
יש ויטמינים עצומים, יש בלי גבול גדול, ואת הבלי גבול הגדול הזה אי אפשר לוותר עליו. אתה לא יכול לחרוש את השדה לבד, אתה תתעייף אחרי מטר שתיים של עבודה.
אדם לא יכול להגיע למעלה מאדם רק בכוח הבהמה,
בכוח הבהמה,
כי אצלו יש
את הבהמה, הוא לא בן אדם. כשאתה מקבל את המעלה של הבהמה, שזה באמת, אתה מגיע למעלה הגדולה. וזה עדיין לא ישלים את העבודה, את ההסבר, יש כאן עוד...
יש עוד. לא הבנתי איך
התוקף
של אהבה מהמוח על הנפש.
התוקף של אהבה רבה זה לא מהמוח, זה מהיחידה שבנפש. אהבה רבה זה למעלה מטעם ודעת.
אתה מגביר את זה על הנפש, על המידות.
כי המידות של הנפש הבאמית הן בלי טעם ודעת. והיחידה שבנפש זה בלי טעם ודעת. זה בלי טעם ודעת שלמעלה מטעם ודעת. זה בלי טעם ודעת שלמעלה מטעם ודעת. אבל זה הדרך היחידה שאתה יכול לדבר עם הנפש הבאמית. כשאתה מתיישב על הסוס לרכוב עליו,
תסביר לו.
אם אתה לא תיתן לו... תעשות בצורה הנכונה ולא תיתן לו תחושה שאתה שולט, אז הוא ישתולל. ברגע שהוא ירגיש שיש כאן מישהו ששולט, הוא אומר, מצוין, יש מישהו שולט, אני אחריו. והוא רץ קדימה לאן שאתה רוצה, הוא לא, לא משתולל. זה הטבע של הסוס, ככה הוא...
מישהו שיודע, יש לו את ה... למד על הרכיבה, הוא אמר שברגע שהסוס
מרגיש
את ה... עולה, אז הוא מסתכל, יש לו זווית ראייה, כל הזמן מסתכל על הרוכב.
אם אתה מאבד השתונות, הוא באותו רגע מפיל אותך. זה ככה, זה הטבע
שלך. הוא זורק אותך, הוא מה אתה, תשתות עליי?
ממש כן, זה יחד נפש הבאמית אותו דבר. אם הוא רואה שאתה עוצמתי, אם אתה יושב עם פחד מסוים, אתה מאבד הכל. יכול לשבת על הסוס ילד קטן, ילד.
שולט.
הסוס הוא כזה ענק. הוא רואה שהוא חדור בעניין. הוא רואה את
הרגליים עליו.
אז זה ככה זה עובד.
גם כלבים ככה, אם הם רואים פחד, אז הם תופים. הם רואים שלא פחד.
בוא ננסה לראות, להשלים את העניין. אמנם עדיין צריך להבין, אומר לכאורה, התשובה היא לא לגמרי מושלמת. השאלה הייתה למה צריך את הבהמה? לכאורה ענינו, כי הבהמה יש לה כוח, יש לה עוצמה. השאלה שהוא שואל, רגע, איך אתה כובש את הנפש הבהמית? יש לך עוצמה של יחידה שבנפש. והעוצמה שלך היא עוצמה של המעלה. יש לך כבר עוצמה כזו, מה אתה צריך את העוצמה שלו? אתה בא עם עוצמה כזו גדולה בשביל לכבוש את העוצמה שלו. אתה בא, יש לך את זה כבר. זה מה שואל. אמנם עדיין צריך להבין מפני מה צריך לבירור נפש הבהמי דווקא. זה לכאורה, אם מצד מעלה תוקף המידות שאינם מדודות בהגבלת השכל, אם כל הפלוס של הבהמה שיש לה עוצמה, הרי גם בנפש האלוקית יש בחינת היחידה, שהוא הרצון שלמעלה מהטעם. יש לך יחידה, אתה גם עם עוצמות כאלה. ובחינת יחידה ישנה בכל אחד מישראל, שגם מי שיש לו נפש נמוכה, בחינת נפש דה נפש בלבד, הנה גם בו יש בחינת יחידה. ובחינת היחידה מהירה בנפשו, גם בפרטי המדרגות, נפש, רוח, נשמה, חיה, שלמטה ממנה. אז כל יהודי יש לו את היחידה שבנפש. ואם כן, לאחרי העבודה למושכייני, שעניין גילוי בחינת יחידה, למה צריך לעבודה דרך הערך הנרוצה שברור נפש במי דווקא? מה מעלה בשיגעון של הבהמה, על היחידה שבנפש. אך העניין הוא... אז הוא אומר, תשמע, בן אדם גם היחידה שבנפש הוא בן אדם. עם כל מעלתו הוא בן אדם. הוא לא ישתולל אם הוא לא ייקח את הבהמה איתו. נראה את זה בלשון אמר. אך העניין הוא, כיוון שנפש האלוקית היא בחינת אדם, לכן היא גם הרצון שאם בו טעם, יש בו טעם כמוס. אין בו טעם, בלי גבול, אבל יש טעם כמוס. והיינו, לפי שהאדם הנה כל ענייניו ומצד הטעם דווקא. בן אדם, המאפיין שלו, שאתה מיושב. אז כל מה שאתה עושה, יש בו, גם כשרואים אותך שעושה איזה מהלך שלא נראה היגיון בדבר, יש בו איזשהו היגיון מסוים, איזו סיבה מסוים. וראיה על זה, שהרי אנו רואים לפעמים, גם בהרצון שאין בו טעם, שאם היותו רצון תקיף, שגם כשמשתנה הטעם נשאר הרצון בתוקפו, ואמרנו קודם שרואים שהוא כבר לא זוכר למה הוא רוצה, אבל עדיין רוצה, מכל מקום יכול להיות שבמשך הזמן, אם נמצא דתם, יהיה חלישות ברצון, עד שישתנה ויתבטא לגמרי. יכול להיות שאם אתה תבין, תתחיל להבין הפוך, לאט לאט אתה מתחיל להחליש את הרצון הקודם. אתה יכול...
השכל כן...
כן שולט, בדיוק. ולכאורה, איך? אחר שהוא רצון שלמעלה מהטעם, שלכן היה בתחילה בתוקף גדול שלו, על פי טעם כלל. אם כן, למה אחר כך מסע בו גם הגבלת הטעם? איך השכל יכול לחזור לשלוט עליו? הוא בהכרח לומר... שגם הרצון שאין בו טעם, הנה באמת יש בו גם כן טעם. אתה כבר לא זוכר למה. אבל באיזשהו מגירה בנפש שלך יש את הטעם המסוים הזה, הראשים הוא נשאר. ברגע שאתה תכניס לו טעם אחר, אז אתה תנווט את זה לכיוון אחר. כי באדם כל העניינים הוא מצד הטעם. אלא שהוא טעם כמוס ונעלם, שלמעלה מטעם שכלי. ולכן בתחילת התגלות הרצון, שמתגלה רק הרצון ולא הטעם, היה רצון בתוקף גדול, אבל במשך הזמן נתגלה גם הטעם הכמוס שבו, ונעשה ממנו טעם שכלי. ועל ידי זה נעשה הרצון מורכב בטעם שכלי, ולכן נשתנה מצד השתנות הטעם. הרצון באמת היה רצון שלא התגלה בו הטעם, אבל לאט לאט הטעם מתעורר, הרי יש בו טעם קטן. ברגע שהטעם מתחיל להיות בו, אתה יכול גם לנווט אותו, לשנות אותו. ונמצא מובן. שגם הרצון שלמעלה מהטעם יש בו טעם כמוס לפי שכל ענייני האדם הם מצד הטעם דווקא זה צריך לזכור בן אדם הוא שכל גם אם הוא עושה דברים שלמעלה מהשכל הוא בן אדם בן אדם יש בו איזשהו שכל מסוים והיינו שגם מבחינת לא אדם שבאדם הוא גם מצד הטעם דווקא זה חידוש גדול גם הדבר שהוא לא אדם הצד אצלך שאתה מוכן להתמסר למעלה מטעם הדת יש את זה אדם קטן, כמו שאומרים, אלה חיפשו את הסוס הקטן ברכבת, כן? בקטר. יש בבן אדם את הבן אדם הקטן שכל הזמן מנווט אותו. ולכן הרי זה בהגבלה.
מה? אז איך הדבר הזה פועל? איך זה פועל בתנ"ך? אמרת שיש תוקף רצון בזה, אז מה התאפל? מה גרם לשינוי?
לכן לא מספיק היחידה שבנפש. כי היחידה שבנפש לאורך זמן הוא יכול למסור את הנפש קפץ למסירות נפש למעלה מטעם הדת אבל בעבודה שלאורך זמן יתעורר לו הטעם הכמוס והטעם יהיה לו שליטה ויכול להיות שיהיה בזה שינוי כי מדובר בבן אדם ובן אדם הולך לכיוון של טעם הדת מה שאין כן בנפש הבהמית שנקרא בשם בהמה נפש הבהמית היא בהמה ובהמה היא בדיוק הפוך אין טעם. לכן, מה האדם צריך לעשות כדי להגיע לעוצמות אמיתיות? הוא חייב את הבהמה. הוא לא יכול להגיד, לי יש גם את העוצמות שלי. העוצמות שלך אי אפשר לבנות עליהן. אפשר לבנות עליהן באקסטזה כזו. אתה מתעורר, מצוין, אבל מהר מאוד אתה תחזור לשפיות. אבל אם אתה תיקח את הנפש הבהמית, זה ישמור על החוסר שפיות שלך. החיובית, שמור על התוקף שלך. וכשמה כן היא בהמה. הנה הרצון לנפש הבהמית הוא בלי טעם לגמרי, ואינו מוגבל כלל, ולכן, אני בכדי להגיע לעצמות שהוא למעלה מהגבלה לגמרי, הרי זה על ידי בירור נפש הבהמית דווקא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה ויאנה המלך הדרב, אתה רוצה להיכנס לתוך החדר, אם לא תבוא עם הבהמה, אתה לא נכנס לתוך החדר, אתה תיכנס לגבול. אתה רוצה להיכנס לבלי גבול, אתה חייב לבוא עם הכוח הזה של הבלי גבול. ועל דרך והחיות נוסעות את הכיסא, שהחיות הן נוסעות ומקביעות את הכיסא, ואדם שעל הכיסא, וגם מבחינת לא אדם שבאדם, לבחינת לא אדם שלמעלה משתלשלות לגבול. אומנם, מצד שני, אבל צריך לזכור, אל תאבד את היחידה שבנפש. אתה חייב אותו. כמו אמרנו קודם, הבהמה, אתה לא יכול לדבר איתה עם שכל. היא חייבת לראות אצלך עוצמות. תבוא עם עוצמה ותקבל ממנה את העוצמה האמיתית. אם תלך רק עם העוצמה שלך, מאוד מעט תתביית. אתה בא עם עוצמה והיא מבינה שאוקיי, הוא מדבר בשפה שלי, ואז תקבל ממנה. השידוך הזה הוא שידוך הכרחי. אי אפשר זה בלי זה.
כאילו זה ככה תהפוך על ידי זה להיות מלאך.
לא, תהפוך על ידי זה בן אדם עם בהמה מבויתת. לא המטרה שלנו להיות מלאך. על ידי זה המלאך יקנה בנו. אנחנו לא צריכים להיות מלאכים. להיות יהודי שבא לקדוש ברוך הוא לתוך החדר
עם
הבהמיות.
בן אדם עובד עם הבהמיות.
אז הוא מגיע ל...
שגם הוא עובד עם הבהמיות.
אבל המלאך הוא בהמה, הוא לא עובד עם הבהמיות. המלאך הוא בהמה. בן אדם הוא בן אדם שעובד עם הבהמיות. זה מעלה אחרת לגמרי. אמנם, בכדי לפעול בירור נפש הבהמית, צריך להיות התגלות בחינת יחידה לנפש האלוקית דווקא. כיוון שנפש הבהמית הוא בעל מידות. הרי מצד, הוא חוזר למה שאומר קודם, בסופותי. הרי מצד, הטעם, השכל וטעם בדעת, אי אפשר לפעול עליו ולברר. אלא צריך להיות התגלות העבר הבא לנפש האלוקי שלמעלה מטעם ודעת, שדווקא על ידי זה אפשר לברר את הנפש הבאמית. חייב לזכור את השפה של ההתמסרות. ואחרי הבירור נעשה עלייה גם בנפש האלוקי. זה מעניין, זה לא חזור. אתה נותן לו, אתה מקבל ממנו. זה, אתה מתקן את האוכל, מבשל אותו, ובסוף האוכל הזה מחזק אותך ונותן לך חיות. אתה מטפל באוכל, והאוכל אחר כך מטפל בך. זה הדדי. לפי שהנפש האלוקית מצד עצמו בבחינת אדם, על די נפש הבהמית הרי נתעלה לבחינת לא אדם. נסיים את השורות האחרונות. זהו מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדרב. שתחילת העבודה היא מושכני. מה זה מושכני?
נפש
האלוקית. איזה רמה בנפש האלוקית?
מלבד.
מושכני לשון יחיד.
יחידה.
זאת אומרת, צריך לזכור, אתה חייב לגשת בגישה הזאת, שזהו עניין גילוי מבחינת יחידה. שדווקא על ידי זה אפשר להיות עבודת אחריך נרוצה. אתה לא תבוא עם היחידה, הבהמה לא תדבר איתך בכלל. אתה בא עם הכוח של היחידה, אז הבהמה מרגישה שיש כאן מישהו עוצמתי, היא מוכנה להירתם.
אבל היחידה זה
התעוררות
מלמעלה.
מושכני.
זה מושכני.
נכון. שזו היא עבודה...
איך אתה יכול להגיד שאתה תעורר?
לא אמרנו שאני עורר. אמרנו שהקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח, ואתה תתפוס את הגילוי שקיבלת, ותמשיך איתו. שזו היא עבודה גם בנפש הבהמית, לברר את כל פרטי מידותיו, ועל ידי זה נעשה את העלייה גם בנפש האלוקית. הנפש האלוקית שמגיע לחג השבועות, הוא לא אותו נפש האלוקית שיצא ביציאת מצרים. הוא משודרג, הוא כבר אחרת. שמגיעים לבחינת הביאני המלך חדריו.
בא עם חבר.
מה זה חדריו? בא עם חבר, כן. ואז הוא נכנס לחדר. מה זה החדר? מה זה החדר? חדרי התורה, חדר ראשי תיבות, חסד, דין, רחמים. זה עמידות. עמידות הן עוצמה. אתה בא עם עמידות, עם העוצמה של הבהמה, אבל אתה בא כבן אדם שבא עם עוצמה. שם כל הקווים של דיני התורה, על די זה מתקשרים בעצמות, בחינת אנוכי, ראשי תיבות ענה נפשי כתבית יבית, שעצמות ממש הכניס את עצמו הוזיחה וגיגם בתורה. זהו שמסיים נגילה ונשמחה בך. בך זה בעצמותך. אז הגילוי של העצמות מגיעים אליו דווקא על ידי הסדר העבודה הזה של אחריך.